נמצאים מוריי ורבותיי בשבת של פרשת וישלח. אבל יש דבר אחד מעניין, שאם אנחנו מסתכלים הערב, זה ליל י"ד בחודש כסלו, ויש בהיסטוריה שלנו ביום הזה, זה יום גדול מאוד, הוא יום פטירתו של תנא גדול בסוף התנאים, המפורסם כמעט מכולם, הוא רבי יהודה הנשיא, שמכונה בשם רבנו הקדוש, ויש לו עוד כינוי בגמרא בשם רבי. כל מקום שכתוב בגמרא, או בתוספתא, או במשנה, בברייתא, רבי, זה רבי יהודה הנשיא. כי לא קראו לו בשמו. לא כבוד רב להזכיר את שמו, רבי. והוא סתם רבי. והוא נפטר, מעניין שדווקא הוא, התנה הזה, מוזכר יום פטירתו. יש לנו רבי עקיבא ידוע, חילה, שהוא נהרג על ידי הרומאים ביום הכיפורים, מה שנובע במדרש. אבל רבי נזכר הפטירה שלו י' ד' בכסלב. זה יום הפטירה של רבי יהודה הנשיא. הוא עליו השלום, גמרא אומרת עליו ירושלמי, שהיה ענב גדול. רבי אבן ותן סגי. ענב גדול מאוד היה. והיה אומר, כל מה שאומר לי אדם, אני אעשה. מה הייתה הענבה שלו? זה מזכיר לנו את הפרשה שלנו, הוא נפטר פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, ארץ השעיר, שדה אדום. והיה אומר, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב. צריך להבין פה. תאמרון לאדוני לעשיו, קורא לו אדוני. והוא אומר לו, כלומר עבדך יעקב, אני העבד שלך. עם לבן גרתי והיהר עד עתה. למה? כי יעקב שמע שעשיו בא לקראתו עם 400 איש להילחם איתו. אמר צריך להתכונן לשלושה דברים. דורון, תפילה ומלחמה. דורון, קודם כל שלח לו מתנות, שלח לו עיזים, תיישים, גדיים, גמלים, לא משנה מה ששלח. ואחר כך גם תפילה, התפלל לקדוש ברוך הוא, התפלל וצעק לקדוש ברוך הוא, וביקש רחמים מהשם יתברך, ואחר כך גם התכונן מלחמה, חצה אותם, ואת הנשים שם בילדים במקום אחד, ואת הגברים במקום אחר, ואמר אם יבוא עשיו למחנה אחת ויקאו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. למה הוא בסך הכל כמה היו איתו? היו איתו 11 ילדים. ומה זה ילדים? הגדול שבהם, ראובן היה עוד לא בר מצווה 12 שנה. תעשו חשבון, שנה אחרי שנה הם נולדו, ויוסף היה בגיל 8, הכי גדול, הכי זה, בגיל 8 היה. אז מה עשינו? יש ילדים קטנים, כולם ילדים קטנים. יבוא עשיו יהרוג אותם, חס ושלום. ויש לו את הנשים, 4 נשים איתו, לאה ורחל, ואיתם בלהה וזלפה, וזה מה שהיה לו. עכשיו יעקב היה בצרה גדולה, אז הוא הכין את עצמו, דורון, תפילה, מלחמה. ומה הוא אומר? כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי והיהר עד עתה. אז אצל רבי יהודה הנשיא יש דבר דומה. גמרא מספרת עליו שפעם אחת שלח איגרת למלך רומא, אסבירס קראו לו, אסבירס מלך רומא, שאומרים שזה האבא של אנטונינוס. אז המזכיר שלו, של רבי יהודה הנשיא, היה לו מזכיר אחד סופר שכותב את האיגרות, כי הרב יושב לומד. כתב, שלום למלכה דרומה, רבתה, מיני יהודה נשיאה, ממני יהודה הנשיא. טוב, וכתוב שם איגרת, וחתום שם הנשיא, והוא הביא את זה לרבי יהודה הנשיא לקרוא את האיגרת שהיא בסדר, לאשר אותה ולחתום. זה אמר לו, קרא את האיגרת. והוא כתב איגרת אחרת. שלום למלכה דרומה, מיני עבדך יהודה. ממני העבד שלך יהודה. שאל אותו, העוזר שלו, הרב, יש לו כבוד. אתה הרב של כל עם ישראל, אתה נשיא שלי, הוא גם לא רק סתם רב, נשיא. נשיא כל הקהילה היהודית פה בארץ ישראל. למה אתה כותב לו עבד? מה, אתה עבד שלו? אתה נשיא שלנו. אמר לו, וכי תב ענה, כך הוא אומר לו, תב ענה מיעקב אבונה, אני יותר טוב מאבינו יעקב. אבינו יעקב שכותב לעשיו מכתב, או שולח לו הודעה, כותב לו, עבדך יעקב, גם אני אקרא את עצמי, עבד אני כמו יעקב אבינו. זה מעשה אחד יש לנו איתו, שהוא דימה את עצמו ליעקב אבינו. עוד דבר ראינו שהוא דומה ליעקב, בענווה, בהנהגה שלו, וכל המעשים שלו, היה רבנו הקדוש, כתוב של יעקב אבינו, הוא שונה מכל האבות. במה הוא היה שונה? אברהם אבינו נפטר פה בארץ ישראל ונקבר פה. ואיפה הוא נפטר? בעיר חברון. הוא נקבר מעלת המכפלה. ואותו דבר יצחק אבינו, גם כן. נפטר בחברון ונקבר בה. אבל יעקב אבינו לא כך. כל אבינו בסוף הספר בראשית אנחנו קוראים, והי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, וימי יעקב ימי חייו 7 שנים, ב-40 הצלה. זאת אומרת, בגיל 130 יעקב אבינו יורד למצרים, פוגש את יוסף, חי איתו ביחד 17 שנים. טוב, פירוש בתורה, פה אין ויכוח. בסוף ה-17 שנים, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, הוא אומר לו, אל נא תקברני במצרים, שכבתי עם אבותיי, למה אל נא תקברני במצרים? מדרש אומר דבר פלא. אומר המדרש, מקום שתנוח הגבייה, שם תנוח הנשמה. כלומר, איפה הגוף של האדם נקבר, הנשמה שלו שמה תעלה. יעקב אבינו פחד שינתנו לו לנוח, יקברו אותו במצרים, ואז זה מחוץ הטעמים שרשי כתב. רשי הביא שלושה טעמים. אבל יעקב אבינו היה לו הטעם, רצה להיקבר בארץ ישראל, ושנשמתו תיכנס למעלה לארץ ישראל העליונה. תדעו, זה לא העיקר פה, הארץ הזאת, האבנים האלה, הטרשים האלה, לא זה קובע. קובע למעלה. כמו שיש ארץ ישראל התחתונה, יש כנגדה ארץ ישראל העליונה. יש ירושלים התחתונה, ירושלים העליונה. בית מקדש התחתון, בית מקדש העליון. צריך להודאים שירושלים היא מכוונת, כתוב פסוק, ולא אבוא בעיר, עוד מעט תשנות ההפטרה. שבא הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. ואיפה יש לנו ראייה שיש ארץ ישראל למעלה? פסוק. דוד המלך אומר, את הלך לפני אדוני בארצות החיים. כלומר השואלת אומרת, אמר את נשוכו לדוד, דוד, יש אדם הולך בשתי ארצות, מה זה בארצות? בארץ החיים. כמו שאמר שם, לא להאמנתי, נכון? לראות בטוב אדוני בארץ חיים. מה זה בארצות החיים? אלא אמר דוד, ירבונו של עולם, ירצו לפניך שאני אחיה ואתגורר תמיד פה בארץ ישראל, כדי שנשמתי למעלה תהלך בארץ ישראל העליונה. עכשיו אנחנו זוכים כפול. אנחנו נמצאים פה, אני עד שהגעתי לכאן, אמנם הסתובבנו כמה סיבובים, עשינו הקפות, אבל זה בארץ ישראל. טוב שלא עשינו הקפות בטקסס, או באוקלאומה, לא עליכם, השם הצילנו, שם הנשמה מסתובבת בכף הקלה. כאן בתוך ארץ ישראל, כל עץ, כל רגב האדמה, כל אבן קדוש, צריך לנשק את זה. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. הרמב״ם כותב שגדולי ישראל היו באים אליה ומנשקים את עפרה ומחוננים את אבניה. וכך גמרא אומרת על רבי אבהו, רבי אבהו שהיה מגיע לארץ ישראל, היה מגיע לעכו, הווה מנשק כיפה דעכו. אתם מכירים את הסיפור הזה, אלה שעולים לארץ, אז הם יורדים מהמטוס, מנשקים שם את האספלט, את האדמה, יש לזה מקור. רבי אבהו, גמרא אומרת, שהיה מגיע לארץ ישראל, היה על הצוקים של עכו, איך שהיה תופס את האבן, מיד לנשק אותה. לקיים מה שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. אז ארץ ישראל היא כנגד ארץ ישראל התחתונה, כנגד העליונה. אז זה אותו דבר. כנ"ל יש בגמרא, שדוד המלך עליו השלום, היה אמור לבנות בית המקדש. והוא רצה לבנות, בא אליו נתן הנביא, פרש בנביא, ואמר לו, אתה לא תבנה את הבית, בספר מלאכים. ידיך דמים מלאו, כיוון שהוא הרג, אפילו הרג גויים, זה מצווה. עכשיו לדוגמה, יש לנו הלכה, כהן, חוץ מכם, אם כהן חס ושלום הורג מישהו, אפילו בשוגג, בתאונה, או באיזה שם ישמור, באיזה דבר שיהיה, או בטעות, הרג יהודי, לא יכול לשאת את כפיו. שנאמר, שם אמר גם כי תרבות ופדלה, פייסכם כפיכם, העלים עיניי מכם, גם כי תרבות תפילה אינני שומע, רק אתו אחר כך ידיכם דמים מלאו. וכאן דרשה הגמרא, שאם כהן שהרג את הנפש בשוגג, לא ישלה את כפיו. אבל הרג בן נוח, או אלה מחשמם וזכרם, אתם יודעים כבר על מה. ואדם במצווה, כמה שיהרוג יותר, יברך אותנו יותר. זה משהו אחר. הרג שונאי ישראל, אין בעיה. אבל חס ושלום יהודי, אפילו בשוגג, זה יש לו בעיה. לא יכול לשאת כפיו. אז דוד המלך, עליו השלום, אפילו שלא הרג יהודים, הוא הרג זה, אבל את בית המקדש, כמו זה המקדש מעריך ימיו של אדם, עכשיו מה אומרת, מזבח, מעריך ימיו של אדם, אז כך זה גם כן צריך להעריך ימיו של אדם, לא יהיה שם חס ושלום, ברזל ואבן וכדומה. יש גם עד כדי כך, היו מקפידים, שבשעת התפילה, כמובן בספרי הקבלה, יש חסידים ואנשי קבלה, אם ישאלו אותך פעם מישהו, יש לזה מקור. לא היו מרימים, נושאים ברזל בכיסם. ברזל. שאר המתכות, זה אין בעיה. ברזל למה? ברזל מקצר ימיו של אדם. והתפילה היא במקום קורבן. והקורבן זה מזבח. מזבח מעריך ימיו של אדם. כך מביא רבי יעקב צמח בשם רבנו ארי, שיהיו חסידים ואנשי מעשה, לא שמים עליהם ברזל בשעת התפילה בגלל זה. כמו שאנחנו מורידים מעל השולחן סכינים במזלגות בשעת ברכת המזון, כמו זה דומה למזבח, מזבח מעריך ימיו של אדם. אז זה הסיבה. דוד המלך מסכן, רצה לבנות בית המקדש, נתן לנביא, אומר לו, עצור, אתה לא בונה. בן שלך, שלמה הוא יבנה. מה היה עושה דוד? הגמרא אומרת, היה חוסך מהאוכל שלו. נגיד ארוחת בוקר, צריך לשים שתי ביצים לארוחת בוקר, אומר לו, ביצה אחת לארוחת בוקר, והכסף של הביצה השנייה, שומר, חוסך קופת חיסכון, קונה אבנים בבית המקדש. ארוחות, כל הארוחות שהיה מביא, ארוחת מלכים, לקנות כבשים, דגים, וכל מיני מעדנים, חוסך חצי, 50% היה שם, 50% היה חוסך מהאוכל שלו. ונותן וקונה אבנים בשביל בניין בית המקדש. והוא נשבע שיבנה בית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אתה לא תבנה. אבל נפטר עם שבועה, תראו מה קרה לו, אומרת הגמרא, שנשבעתי, שמה אמר בסוף תהילים, בשיר המעלות, נבוא על המשכנותיו, שתחווה לאדום רגליו, בני שמענוע באפרתה, וצנוע בשדה יער, הוא אשר נשבע לאביר, נדר לאביר יעקב, כך כתוב שם. יש פה ספר תהילים, רגע, כאן, בזה. או, הוא עבור עליה. תראה פה, אולי פה. אביר. העולם שהכל נהיה בגלמה. תודה. אני מחפש את זה. הנה, בדיוק נפתח. שיר המעלות. זכור אדוני לדוד את כל עונותו, זה קוף למד בית. אשר נשבע לאדוני, נדר לאביר יעקב. הנה, הוא נשבע. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שנת לעיניים ועפפי תנומה, עד אמצא מקום לאדוני, משכנות לאביר יעקב. הנה שמענוע באפרתה, מצנוע בשדה יער, נבוא למשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. אז הנה הוא אומר פירוש שדוד נשבע ונדר שהוא בונה את בית המקדש. הוא לא בנה. נפטר, אתה יודע מה כתוב בגמרא? אמרו לו המלאכים, אתה לא נכנס לירושלים של מעלה. לארץ ישראל העליונה הוא נכנס. זאת אומרת, בית שמש אפשר, כפר לוזית אפשר. עגור, הסתובבתי שם עכשיו, ואז, ותלכת דרישת שלום משם. אפשר. איפה אתה רוצה עוד? מה שמו? מבשרת ציון? אוקיי. מוצא? עד פה. די. ירושלים לא נכנס. אז עד תירתו, ככה הגמרא אומרת, נשמתו של דוד המלך הייתה בחוץ. עד היום ששלמה המלך סיים את בניין בית המקדש והכניס את הארון, אז הכניסו המלאכים את דוד המלך לירושלים למעלה. זאת אומרת, דוד המלך, אתה יודע מה זה? והוא קבור בירושלים. אבל לא, את הנשמה שלו לא נתנו להיכנס. ועוד מה היה, הגמרא מספרת, שהוא בא, שלמה המלך, להכניס את הספר תורה לארון, דבקו דלתי הארון זה בזו, זו בזו. מכאן עמדנו, תמיד ארון קודש עושים שתי דלתות, לא דלת אחת. יש כאלה מציאו דלת או דלת מסתובבת, אין שתי דלתות, כך היה בבית המקדש. וגם מי שלוקח פתיחת האחד, זה תדעו, זה אומר לכם בונוס, סגולה מיוחדת, יש עניין גדול בפתיחת האחד. רבנו אבי כותב שמאיר אור גדול בשעה משפותח את האחד לקרוא את התורה, אז מסיר את הפרוכת, פותח את הדלתות, ועצם פתיחת הדלתות בוקע, כך לשון רבנו ארי, אור עצום מלמעלה, ויוצא החוצה לכל בית הכנסת. אחר כך פתיחת הספר תורה עצמו, זה בקיעה שנייה של אור, שמתגלה ומראה את הכתב לקהל. אז יש פותחים בארון קודש, ויש פותחים בטבע, אותו דבר. אז כל אחד עושה המנהג שלו. ואנחנו לא בנו חס ושלום להפוך מנהגים, כל אחד, כל מקום לפי המנהג שלו, אבל שאדם ידע, יש בזה מעלה גדולה. וצריך, אז לפעמים קורה שפותח והספר תורה פה, אז הוא מתעצל כזה, יענו נהיה לי פתאום פותח רק דלת אחת, תפתח את שתי הדלתות. יש עניין בפתיחת שתי הדלתות, ובפרט לדוגמה יש איזה מקור, הרב חידה כותב שאם אדם אשתו הגיע לחודש התשעי, איך שנכנסה לחודש התשעי להריונה, סגולה שתלד בנקל ובלי שום בעיה, שיקח בעלה פתיחת האחד. אפילו פעם אחת, עוד פעם יכול, כמה שיותר, זה טוב. ויפתח את שתי הדלתות, ומה עשות שם? כיוון שהאישה יש לה ברחם שתי דלתות, הגמרא אומרת, ושתי צירים. זה צירי הלידה. צירי הלידה מתחיל להיפתח המקום, והיא צועקת. והציר הוא כמו יוד, וזה דלת. המקום זה מם סתומה. ולמה הגמרא מדברת על זה, והזוהר העריך בזה מאוד? אז אנחנו עוברים כעת לחבלי משיח. מה שאתם רואים כל רגע גזרה, עולה איזה נשיא חדש, פעם W, פעם זה, פעם זה. עכשיו היום יש בשורה חדשה, ההוא שהיה לשעבר שאשתו שרת החוץ, עד הלרמד, זה ששמו קלינטון, לא עליכם, הבת שלו התחתנת עם יהודי, אוי ואבוי. זה מה שחסר לנו עכשיו, התבוללות. יהודי לוקח את הבת שלו, הוא יש ור ושווינגר, אשכנזים, הוא אשכנזי הוא, אז הוא יש ור של איזה יהודי, אוי אוי ואבוי שכך נהיה. זה הגוי הזה בא כעת להתדבק בזרע ישראל, השם יצילנו, השם ישמור ויציל. אז עכשיו למה הבאתי את זה? בגלל שזה חבלי משיח, כל מה שקורה איתנו, אתם רואים המים עולים, זה חבלי משיח. עצירת קסמים, חבלי משיח. שיטפונות, חבלי משיח. האומות רוצים אחרינו, חבלי משיח. שונאים אותנו בעולם, חבלי משיח. ארץ ישראל לא בידינו, חבלי משיח. עכשיו לא יכולים לבנות בביתר, מסכן אמר לי אחד היום, בוא רוצה לסגור פרגולה. לא? Just not know. הגיע איזה אמריקאי אחד, אישה אמריקאית. לא יודע, ביתה של פלונית. עם מפה ביד, אומרת לא, יש לה מפה אווירית, לא, והיא מסתובבים. עכשיו יש מזלט מסתובב, ראית מזלט מעל ביתר, מעל קריית ספר, ומצלם כל יומיים כל אבן שזזה. אפילו ציפור עפה צריכה רישיון מהקושי הזה בבית הלבן. הבנת? זה בנו של לבן, זה לבן הארמי, הבית הלבן, בעלינו עכשיו. מה? יכול להיות שלבן גם היה קושי, קראו לו לבן, כמו שיש אדם לבן שקוראים לו קושי. מה, וכי משה רבנו אשתו הייתה קושית? לא, ציפורה הייתה מרוב היופי שלה, קראו לה קושית, כי אישה קושית לקח שלא יהיה עין הרע. אז בקיצור, נחזור לענייננו, זה חבלי משיח. חבלי משיח, שהמשיח רוצה לבוא, השכינה יש לה צירים. לכן זה הסוד של אמירת מזמור לדוד עבור לשם בני עדים. אנחנו אומרים אותו בקבלת שבת. ואומרים אותו גם בכל מצב שאדם נמצא אפילו במצוקה, יאמר אותו. לכן אישה שיושבת על המשבר, הכוונה עומדת ללדת, יאמר את מזמור לדוד עבור לשם בני עדים. למה? יש שם שבע, אומר הזוהר, שלוש פעמים הבו. מה יש בהבו? ה' ב' פר 13. 13 מידות של רחמים. הבו לשם בני עדים, הבו לשם כבוד עוז, הבו לשם כבוד שמו. שלוש פעמים הבו, שלוש פעמים 13, טל. זה טל שתחיית המתים. כי טל אורות עליך, מוריד הטל. אחר כך יש בו המזמור הזה מאוד עמוק. רביד המלך כתב אותו כולו ברוח הקודש. יש בו שבע פעמים קול. קול השם על המים, קול השם. כמה סודות יש בקול הזה? למה שבע פעמים קול? קודם כל, הוא מדבר על מתן תורה. עיקר המזמור נתייסד וחובר על מתן תורה. במתן תורה כולנו היינו, אבל כל אחד שמע אותם מילים בהבנה אחרת. בכל שפה שרצית, שמעת את המזמור. בכל פירוש שרצית, פירוש רש"י, פירוש רשב"ם, פירוש הרמב"ם, פירוש הרמב"ן, פירוש הרשב"א, שמעת. פירוש אברבנאל, כל הביאורים. אלא כל אחד לפי כוחו, כך אומרת הגמרא בשבת, לזקנים כפי כוחם, לבחורים כפי כוחם, לנערים כפי כוחם, לנשים כפי כוחם. גם נשים עמדו בהר סיני מאחורי הגברים. כולם עמדו. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם נשיכם. וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב ממך לעוברך בברית אדוני ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. זה משה מספר על מה? מה שהיה בהר סיני. אז לכן היה שבע, שבע קולות שכל אחד שמע לפי המדרגה שלו. ויש אוהב צליל גבוה, צליל נמוך, כל אחד לפי התורה. לכן זה מלמד אותנו שהחכם צריך להגיש את התורה לאנשים לפי מה שהם אוהבים, לא שהוא אוהב, לא שטוב לו, שטוב להם, שיהיה ישר בעיניהם. אז זה, לכן יש שבע פעמים קול. וגם, אומר הזוהר הקדוש, כנגד 70 קולות שהשכינה צועקת לפני שבא המשיח. צועקת, הרי המשיח נמשל לבן. פסוק ישעיה אומר, כי ילד יולדנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו. למרבה המשרה ולשלום אין קץ. מרבה, כתוב שם מם, צריך להיות פתוח, באמצע התיבה מם סתומה. למה מם סתומה? אומרת הגמרא, זה הרחם של השכינה שהיא מולידה את המשיח. המם שנפתחת, אז היא נפתחת ככה, אז נהיה דלת, יוד מפה ויוד מפה, דלת שתי דלתים ושתי צירים. נהיה שתי דלתים ושני צירים זה יהודים. מם סתומה. וזה צריך לפתוח. ולכן אומר בשיר השירים, כל דודי דופק, בתחילי אחותי רעייתי, אמצי תמתי, שראשי נמלא טל, זה הטל שאמרנו שלוש פעמים אבו, קבוצותיי רסיסי לילה, פשטתי את קוטונתי, צועק הקדוש ברוך הוא ואומר, תפתחו לי בתשובה. בתחילי, פתחו לי פתח, כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. והשכינה צועקת. אז כל פעם יש ציר. תראו, הצרות, לא עליכם, שלא יבוא ולא יהיה, הם באים בגלים. פתאום בא גל מסוים, רק נהיה איזה שקט, ועוד פעם מתחיל. ועוד פעם שקט, ועוד פעם מתחיל. תראו כל המלחמות שהיה פה בארץ. בשישים שנים האחרונות, השם שמור. פעם עוד, ועוד. שקט, ואחר כך. אך יש צרות כאלה, יש צרות כאלה, אותו הדבר הלידה. שימו לב, אישה שהולכת ללדת, אז תוקף אותה צירים. הנה אישה זריזה או העובר בריא, אז פחות או יותר מזרזת את עצמה. איך שמגיע ציר נוסף, בהתחלה זה בא פעם ב-20 דקות, אחר כך פעם ברבע שעה, אחר כך פעם ב-10 דקות, ב-5 דקות, כל 2 דקות. אז יאללה, החיות אומרות, קדימה, תכונן ללידה. עכשיו בציר הבא תלחצי. לחצה, ילדה, לא לחצה, חכים עד שיהיה הציר שבא אחריו. לפעמים היא מתעייפת, מתחילה להתפנק, ואולי זה לא הזמן עכשיו להתפנק, תן לגמור, הילד רוצה לצאת, הנה הוא מבצבץ. יאללה, חרקה, זה אנחנו אותו דבר, אנחנו היולדת. אנחנו היולדת, עכשיו השכינה צועקת, רוצה להביא את המשיח. אבל אנחנו, עסוק, תן ללכת לישון. תלכת לעניר עי רוצה לאכול, רוצה לטייל קצת, אתה יודע מה, רוצה לצאת לחול לכמה ימים כעת. מה? כמה? השכינה צועקת, רוצה שכבר יבוא המשיח, הקדוש ברוך הוא מחכה. מתי כבר? לכן יחכה השם לחננכם, ולכן ירום לרחמכם. אז זה הצירים האלה. לכן יבוא שפותח את דלתות ההיכל, זה שתי דלתות. לכן לא טוב שפותח דלת אחת. תגידו להם, אם יש אחד, תגידו בשקט, פתח את השנייה. אפילו שהוא רואה כבר את הספר טובה, שיפתח את שתי הדלתות, בשני צירים יש להם. כל דלת עובדת על ציר. ואפילו דלתות הזזה, זה אותו דבר. זה שתי דלתות. הציר זה עיקרי המסילה הזאת. מסילה למעלה, מסילה למטה, מסילות בלבבם. עוברי להם הקבחם היה נשיתו. הכל מסתדר, כמו שהוא מקבל הכל באהבה ובחיבה. העיקר הנה ראינו, יש לנו ארץ ישראל למעלה, יש לנו ארץ ישראל למטה, יש לנו בית המקדש העליון, בית המקדש התחתון, זה כנגד זה. דוד המלך ביקש, לא סתם ביקש, תלך לפני השם בארצות החיים, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל העליונה, עד שזכה ונתן לו. וצריך כל ספר התהילים מלא, לא להאמנתי לראות טוב השם בארץ חיים, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שפטיב את השם כל ימי חיי, וחזות בנועם השם ובקר ויחלו, כי צפה למסוכות, כמה התחנן. ולמה? למה דוד יותר מכל הצדיקים כל כך בוכה, כל כך מבקש? מה הסיבה? כי הוא נשמת אדם הראשון. למה? איפה 70 שנה שלו? מאדם הראשון. אדם הראשון צריך להיות 1,000. 70 שלו נתן לדוד, ואדם נמד בין 930. עכשיו, האדם הראשון היה בגן עדן, וגירש אותו כדי שחו מגן עדן. ושם את לאט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. עכשיו, הוא לא יכול לחזור עד שימות, כעפר הוא ולעפר ישום. בא דוד המלך וביקש, אני האדם הראשון, אני מבקש, שתיתן לי להיכנס, ואם אני נכנס, כל ישראל נכנסים. המפתח של עם ישראל זה דוד. הוא הרגל הרביעית של המרכבה, של הקדוש ברוך הוא. מרכבה הייתה רק עם 3 רגליים, אברהם, יצחק, יעקב, עד שבא דוד, הוא רגל רביעית של המרכבה. זו איזה זכות זאת. הוא בא ומבקש על מה שביקש. אז נחזור לענייננו. גם מצאצאיו, זה רבנו הקדוש, היום אנחנו מדברים עליו, רבי יהודה הנשיא, הוא צאצא של דוד המלך. מסופר עליו בגמרא, שפעם אחת היה יושב רבנו הקדוש ואומר, כל מה שיגיד לי אדם אני עושה, חוץ מדבר אחד שאני לא יכול לעשות אותו, שאם יבוא אדם, אם יבוא רב הונה, רב הונה היה בדורו בבבל, היה גר, יבוא רב הונה ראש הגולה בבבל. מה זה ראש הגולה? כמו תגיד ראשון לציון, ראש הרבנים, ראש הקהילה, והוא היה דואג לכל בעיות הציבור. רבנו הקדוש פה היה דואג, היה מפרנס את האנשים, שהיה שנות רעב, לא עליכם, היה מאכיל אנשים. אפילו פעם באה ביתו של אלישע אחר, אמרה מספרת, אלישע אחר שכפר בעיקר, באה ביתו, הייתה זקנה, אמרה רבי פרנסני, היה רעבה. אמרה בת מי את? אמרה לו ביתו של אלישע אחר. עדיין זרעו בעולם, למה כבר עבר הרבה שנים, זה 100 שנה מאלישע אחר. כי אלישע אחר היה רבו של רבי מאיר, ורבנו הקדוש שהיה ילד ראה את רבי מאיר זקן. אז עבר הרבה שנים, אמרה לו רבי, תביט לתורתו ואל תביט למעשיו. ירדה אש מהשמיים וסכסכה את הספסל של רבנו הקדוש, בא לסרוף אותו. אנו זהר לדבר על רבי, על ישעו, למד תורה, אסור לדבר עליו. אז הוא פרנס אותה, אז הוא היה פרנס. גם יום אחד הוא היה שנת רעב ולא היה מספיק אוכל. אמר, מי שלומד תורה יבוא אליי, יקבל אוכל חינם. מי שלא, לא לומד תורה, לא יקבל. בא אחד, היה תלמיד שלו, רבי יונתן בן עמסיהי, הוא היה קצת בתחן, אוהב לעשות מתיחות. למה זה לפעמים טוב לבריאות, אתם יודעים, לצחוק זה לפעמים צריך, טוב לבריאות. בא רבי יונתן בן עמסיהי, ובא לפניו. אמר לו, מה אתה רוצה? הוא רוצה לאוכל. אתה יודע לקרוא מקרא? הוא אומר, לא. יש בידך משנה, אולי איזה משנה למדת פעם? הוא אומר, לא יודע. יש בידך אגדה? לא יודע. פתגמים, משהו, פרקי אבות? לא יודע. אמר, אז איך אני אתן לך לאכול? אמר לו, פרנסני ככלב ועורב. אם היה בא כלב כעת, צועק, נובע, הב, הב, ורעב, לא היית זורק לו משהו? ואם העורב היה צועק לך מהגג, לא היית מרחם עליו לפני העורב אשר יקראו. אבל לא, זה צודק, זה צייח אותי, לא קח לאכול. לקח אוכל, לקח איתו חבילות מזון, והלך הביתה. שיצא, אומר רבנו הקדוש לבן שלו, שמעון, תראה לו חבל, נתתי ביתי לעם הארץ, פעם ראשונה בחיים. אמר לו, אבא, אולי זה יונתן בן עמסיהי, תלמידך, שהוא אוהב איזה... אמר, כן, אתה צודק, לפי הסלנג, הדיבור שלו, הוא למה עשה את זה? שלהגיד לרבנו הקדוש, הוא לא רצה להגיד לו, אתה לא צודק. הוא רק רצה לרמוז לו שאנשים רעבים. אז מה אם האדם לא למד תורה? תן לו, אולי ילמד, מחר ילמד, עוד שנה ילמד, פעם ייכנס לו השכל לראש, ויבוא, יפתח לרשום התורה. קיבל את זה באהבה. רבנו הקדוש, היה מישהו אחר אומר, לא, מה, אתה צחקת עליי? שנתיים מאסר על תנאי. בזיון בית המשפט, היה אומר לו. לא, ויתר לו, צחק איתו. אז הוא אמר לתלמידו רבי חייא, אם יבוא רבונה ראש הגולה לכאן, אני צריך לקום מהכיסא שלי ולתת לו את הנשיאות במקומי. וזה מה שעשו בני בטרה לסבא שלי הללה, לא הללה הזקן, סבא של סבא שלו, אמר את הלכה שהיה פסח שחל בשבת, דוחה את השבת, כמובן פסח, שוחטים ביום שבת, ועשו בני ישראל את הפסח במועדו, במועדו ואפילו בשבת, וכך הוא קיבל משמעיה ואפתליון. אז בני בטרה, אחרי הדרשה הזאת, קמו מכיסם ונתנו להילה לשבת במקומם. אז הוא אמר, את זה אני לא מסוגל לעשות, פתאום, אבל אם יבוא רבונה, אני צריך לעשות מה שהוא יגיד, לתת לו את הכיסא. והנה רבי חייא אומר לו, בא, רב הונה בא. הגמרא אומרת, קרקמו פניו של רבי. העניין כמו, הצהיבו, כמו קרקום. אמר לו, לא הרב, זה לא הוא, ארונו בא. הוא נפטר, רב הונה נפטר, ועכשיו יהיה אותו לקבורה בארץ ישראל. אמר לו, טוב, ככה דאגת עליי, פוק חזה מן באלך לברה, זה החוק. יש מישהו קורא לך בחוץ, רמז לו שהוא בנידוי, שמצער את רבו, סור, צריך לעשות את זה בעדינות. ככה, כאילו הוא מותח אותו, אומר לו, הוא בא, לנו הוא צוחק איתו, חבר שלך הרב, רב של ישראל, אסור. אז רבי חייא, הלך אותם 30 יום, יסה וחזר, הגמרא אומרת, על כל לימודו שלמד 7 שנים אצל רבנו הקדוש, 30 יום חזר על הכל. בינתיים אותם ימים הרבנו הקדוש חולה בשיניים, וכואבים לו שיניים כאבים נוראים. יום לפני ה-30 יום שנגמרו, בא אליו אליהו הנביא, מדמותו של רבי חייא. יושב לידו, אומר לו, מה יש לך היום? למה הרב ככה נראה לו טוב? מה אני אעשה? אומר, אתה יודע, כואב לי השן. איפה כואב לך? תראה לי. יראה לו, אמר לו, הנה כאן. שם את האצבע שלו, וצורם הלך כל הכאב. הלך כל הכאב. אמר לו, זה רבה. טוב. והלך אליהו. והוא לא חושב, זה רבי חייא. ומחורת נגמרו 30 יום, רבי חייא נכנס, אומר, אני מבקש אתרה, אני מבקש סליחה, והרב יעשה לי אתרה. לא בסדר, תראה לך, שב, בוא נשב נלמד. שואל אותו רבי חייא, מה שלום כבודו? מה המצב עם השיניים? שעזבתי אותך לפני חודש, היה, מה המצב עם השיניים? אתמול אתה ששמת את האצבע שלך על השן שלי, מאותו רגע התרפאתי. אני לא הייתי פה אתמול. מה לא היית? אומר, לא, 30 יום היום נגמר. אמר לו, זה אליהו הנביא בא לפייס אותי, אז בא בדמות שלך, למה לא בדמות של השני או שלישי? כמו אליהו הנביא, אלא בדמות רבי חייא, של לשמח אותך. אז הוא בא לשמח את רבנו הקדוש. אז הוא, רבנו הקדוש, היה מנהיג של ישראל. אז הוא לכן אמר שהיה גדול בענבה. ואיפה הענבה שלו? כמו גם מספרת עליו, הרי אנטונינוס נולד יחד איתו. וקראנו שני גויים בבטנך, רש"י אומר, גאים כתיב. איזה אנטונינוס רבי, שלא ירד מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת, לא במות החמה ולא במות... מה יש בצנון וחזרת? אולי ארטישוק היה יותר מעניין או אבטיחים, מישהו אחד אוהב מילונים, מה צנון וחזרת? אלא המפרסים אומרים, מה שאומר, שהצנון זה חריף. והחזרת הוא קצת מר. מה זה חזרת? זה לא מה שהם אומרים, חזרת בסופר, מוכרים חזרת. זה עולם מזויף היום. העברית היום הרבה משובשת. חזרת זה חסה. יש במשנה במסכת פסחים, אלו ירקות שאדם יוצא בהם את חובתו בפסח, ואלו הם, שאר בחדים. הראשונה חזרת. אחר כך עונשים. עורש, אתה יודע מה זה עורש? זה צומח בגינה, עורש. בסוף החורף אתה רואה את זה. אחר כך חרחה בינה, זה גם סוג של צמח. והרביעית תמחה, תמחה זה אחרן, שהאשכנזים אוכלים ששורף את העיניים ואת האוזניים, וגם את השכל לפעמים הוא שורף. אז זה הראשון, הגמרא אומרת, מספר אחד, זה חזרת. מי זה החזרת? תדע שהחזרת פירושו חסה. אז לא ירד מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת. ומות החמה, היו לומדים תורה, יש תורה פשט ויש תורה עם עומק, עם פלפול. פלפול זה חריף יותר, קושיות, תירוצים. אז לא תמיד הבן אדם בנוי לזה. לפעמים הבן אדם אומר, היום עזוב אותי, אני רוצה ללמוד אגדה, היום תן לי איזה סיפורים, היום תן לי פרשת שבוע, אני עייף. לפעמים יש בן אדם רוצה ללמוד קושיות ותירוצים ופלפולים. זה בחינת צנון וזה בחינת... הם היו שתיהם תלמידי חכמים. ומה היה עם אנטונינוס? אנטונינוס הרבה שואלים, התגייר או לא התגייר? הוא התגייר. הוא למד, היה לומד עם רבנו הקדוש. איך היה לומד איתו? הגמרא אומרת, היה לו מנהרה מהבית שלו, קצת קרקעית, עד הבית של רבנו הקדוש בציפורי. והיה לוקח כל יום שתי שומרי ראש איתו, הולך איתם במנהרה, שמגיע לקצה המנהרה, עוד רוב ממיננו ועוד רוב מסמולנו, ונכנס שם, הורג אותם, קובר אותם שם באיזה בור, זורק אותם, נכנס לרבנו הקדוש ולומד תורה. והיה מבקש מרבנו הקדוש שכשאני בא, אף אחד לא יהיה איתך פה. יום אחד נכנס והיה שם רבי חנינה בר חמה. מי זה רבי חנינה בר חמה? סדר הדורות כותב, כל מקום שכתוב רבי חנינה בר חמה, זה נכד של רבי חנינה בן דוסה, בן בנו. הוא למד אצל רבנו הקדוש. אמר לו, איך אתה מביא פה בן אדם? אמרתי לך שלא יהיה. אמר לו, לדן בר איניס, זה לא בן אדם, זה מלאך זה. רבי חנינה בר חמה, הוא לא גאתה. אנטונינוס, לא אנטונינוס, אצלו כולם אותו דבר, העיקר והפלח והנשיא, זה בשבילו אותו דבר, הוא לא מבחין, לא יודע בין ימינו לשמאלו. יצא רבי חנינא בר חמה, רואה בחוץ שתי גוויות של השוטרים. אמר, אלה מתו מסכנים. מה אני אעשה? אני אחזור, אגיד לו לרבנו הקדוש, שהם מתים? אין משיבין על הכלכלה. אדם שרואה דבר לא טוב, לא יבשר בשורה לא טובה. אמר, אני אעזור אותם באלך, אלה יצורים של הקדוש ברוך הוא, נבראו בצלם אנוש. אז מה אני עושה? הוא חשב, אמר, אתה יודע מה? בוא נסגור עניין. אמר, ויפל השם ונשן, והשם צבאות עמנו, אמר איזה פסוק, והחיה אותם, את שתיהם. וקמו על רגליהם. הרג אותם אנטונינוס, הוא יחיה אותם. אחרי זה היה אנטונינוס, הגמרא אומרת, יושב, בא רבנו הקדוש לענות למיטה, היה יושב על המיטה, היה עייף ולומד תורה, ושואל אותו את השאלות. עכשיו המיטות שלהם גבוהות, מה היה עושה אנטונינוס? שוכב על הרצפה ואומר לו, תעלה על הגב שלי. מה לא אסור? למה? אומר לו, אתה מלך, איך אני אדרוך על מלך? אסור. היה ענה לו אנטונינוס, מי יתנני עפר תחת רגליך בעולם הבא. למה זה? אומר הרמה מפנו, הרמה מפנו הגאון גדול לפני 400 שנה חי באיטליה, כותב, דע שאנטונינוס גלגולו של עשיו, הוא בגלל שצייר את יעקב אבינו בא בגלגול של אנטונינוס ואהב את רבי ושרת אותו כל הזמן, ולכן רצה לכפר על מה שעשה עשיו. אחרי אנטונינוס אהב את רבנו הקדוש, והם היו גם תאומים, נולדו באותו אותו יום, אותה שעה, אותו רגע, והחליפו אותו עם אנטונינוס, כמו המעשה הידוע. עכשיו יום אחד אנטונינוס אמר לרבנו הקדוש, איך אני לומד אצלך תורה והוא ערל? אסור, כתוב, בכל ערל לא יאכל בו, ואני רוצה לאכול מקורבן פסח, מותר לי? אמר לו, אסור לך. איך אני אוכל? אמר לו, עכשיו מה קורבן פסח? לא היה בית המקדש, אלא הם היו מאמינים, הנה, מחר בבוקר אנחנו נקום, נראה את בית המקדש. אבל הוא ערן, מה הוא יעשה? פסח מתקרב, רוצה למול. אבל לא, לא. אסור לך עד שתמול. אמר, טוב, תמול אותי. אמר, איך אני אמול אותך? יש חוק ברומא שאסור למול אפילו יהודים. אני אמול אותך? את הבן של המלך? מה עשה אנטונינוס? הלך יום אחד והוריד לעצמו את העורלה לבד. מה לתעצמו? מי יכול לעשות דבר כזה? לבד, שאף אחד לא ידע, לא אשתו, אפילו אשתו לא ידע, בנה, משפחתו, לקח הכל, תחבושות, והוא אדם מבוגר, עשה לעצמו ברית, מילה ופריעה, ונח איזה יום, יומיים, שלוש במיטה, חרס עשה ימים בעצם רבנו הקדוש, אמר לו, אני מבקש שתראה אימלתי נכון. שמעו מה עונה לו רבנו הקדוש. אמר לו, אני מימי לא הסתכלתי במילה שלי, איך אני אסתכל במילה שלך? איזה צעיר קדוש, שזה קראו לו קדוש. זה רבי יהודה הנשיא. ככה היה קדוש. מה הקשר שלו ליעקב אבינו? רבינו הרי אומר, נשמעת יעקב אבינו. הנשיא ראשי תיבות, הוא ניצוץ של יעקב אבינו. זה הנשיא. כן, קראו לו רבי יהודה הנשיא. אז הוא בא, חיפה ותיקן הכל. עשה מה שעשה, וכן הוא אומר, מנחה איש אלוחל אדוני לעשיו. למה אומר רבנו הרי, למה תפילת שחרית נקראת שחרית על שם השחר? זה משתדר. ערבית, ערב. וגם בשחרית יש לנו קריאת שמע, בגלל הוא קומך, בערבית יש לנו קריאת שמע, שוכבך. זה משתדר. אבל מנחה, מה עושה פה באמצע מנחה? מה זה מנחה? קודם כל בעל התורים כותב שזו הסיבה שהגמרא אומרת צריך להיזהר בתפילת המנחה, והתפילה של מנחה הכי יקרה מכולם היא נשמעת בשמיים. מה מיוחד במנחה? אז רבי יעקב בעל התורים אומר זה פשוט, הוא אומר שחרית זה בוקר, חוכמה שאדם מתפלל שחרית, אז כל אחד מתכנן את היום שלו, נגיד אני צריך כמחר להיות בעבודה בשבע, אז אני מסתדר, אני קם בחמש, מתארגן, מסתדר, לובש ציצית תפילין, פלל, גומר בשש וחצי תפילה, הולך אחר כך לעבודה, טועם משהו, הולך לעבודה. ערבית, אין שום בעיה, אני מסיים את היום שלי נגיד בשש, בחמש, בשש, בשבע, באיזה שעה שאני אסיים, הרי סיום העבודה, בא לבית הכנסת, פלל ערבית. אבל מנחה, חביבי, זה משהו באמצע, בפרט קיץ, חורף, זה זז. עכשיו זה ארבע, ארבע ורבע. באמצע היום אומר לו, חביבי, בוא להתפלל מנחה, באמצע עסקים, באמצע לימוד, לפעמים באמצע ארוחה, מי יודע איפה. חיה תופר את החליפה, באמצע שהוא גוזר את החליפה, מנחה אומרים לו, תעוזף את הכל, צריך ללכת, תתחיל הכל מחדש. וכל העבודה, נגיד אחד יושב, יושב ליד המחשב, צריך לעצור את הכל, לעצור את הכל, ואחר כך יתפלל מנחה, לכן תפילת מנחה יקרה מאוד. אבל למה שמה מנחה? מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו. אין דבר שמבטל המזיקים והמסתינים מעלינו כמו תפילת מנחה. לכן שימו לב מה אנחנו אומרים, תקון תפילתי כתורת לפניך, מסעת כפי מנחת ערב. למה בשום תפילה לא כתוב את זה? לא כתוב את זה בשחרית ולא בערבית. הקשיבה לכל שבעים מלכים אלוהי כי אליך אתפלל. אותו דבר בשבת, דוד המלך אומר, ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך ענני ואמת ישעך, את רצון. למה זה את רצון? הגמרא אומרת פשוט, שאלו את דוד, אמרו לו, למה מנחה זה את רצון בשבת? הוא אומר, מה? בואו לקח אותך, את הגויים, להבדיל. הגויים שיש להם יום חג או יום שבתון, הם הולכים לכנסייה שלהם, במסגד שלהם, פללים, צועקים, נוערים, את מה שהם עושים, דופקים את הראש בקיר, אחרי זה הולכים הביתה, מה עושים בבית? שעתים כבש, אוכלים דגים, אוכלים זה, אם אין להם לאכול, אוכל את אשתו. אחרי זה שותה ערק, שותה בירה, שותה זה, כמה בקבוקים, זורק אותם מהחלון, ונופל על מיטתו, ישן עד מחר בבוקר. חלס. אבל אני לא ככה, אני היה שבת, הייתי בבית הכנסת בבוקר. היה חתן, היה קלה, היה הכל, היה יורצייט, אני יודע מה היה עוד, הוא שצל במוסף, הוא בהפטרה קרא אותה חצי שעה, קרא אותה, הוא כל מדלש, אחת למעלה ותשעה למטה, עד שגמרנו, באתי הביתה, החמין כמעט נשרף, אכלתי אותו, שתיתי, שותה קצת יין, אחר כך קידוש, אחר כך קצת ערק, מותר, כבוד שבת, קצת זה, מזה, ואחר כך אכל זה, שתה זה, לא, מנחה. עכשיו אתה גיבור, אתה בא גם עוד פעם למנחה, אחרי יום ארוך של תפילה בבוקר, ואחר כך סעודה בבית, ועכשיו אתה בא למנחה של שבת, את רצון. אחרי למה, ואני תפילתי, זה המדרש אומר. מה זה ואני תפילתי? אומר, הגוי אין תפילתי עכשיו, הגוי לא עניין אותו. והוא הלך, חלס, רע, ישן ולא קם. הוא אומר, אבל אני קמתי, באתי לבית הכנסת, ואני תפילתי, התפללתי בבוקר, אני בא עוד פעם אחר הצהריים. אכן זה עת רצון. כל דבר שאדם עושה בשירות נפש, ונגד הטבע, זה עת רצון. זה המעלה, זה המעלה של האדם. אכן זה הסוד של יעקב אבינו עליו השלום. אז יעקב תיקן תפילת ערבית, אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה. למה יצחק מנחה? יצחק דין גבורה, אז הדינים והגבורות מתעוררים. אבל בלילה יש שליטת הדינים. לא, לילה הם כבר נרגעו. נהיה חושך, לא, הייתה שתחושב בי. לילה לא תרמוס כל חי תויער. אבל בערב הם מתחילים להתגבר אחר הצהריים, ומתח. אז הדינים מתחילים, לכן השמש אדומה כשהיא שוקעת. נעשית אדומה מהדינים, וזה הגבורות של יצחק. וצריך להיות גיבור ללכת להתפלל מנחה. היה לנו בישיבה, ציינו ילדים, יהודי יקר מאוד, קראו לו, השם שלו הפרטי, אתם יודעים, בטורקיה, היו קוראים לבן אדם בשם יום טוב. למה? אם נולד בחג, יום טוב. שבת, שבתאי קוראים לו. ככה זה, חנוכה, יש החנוכה, קוראים לו חנוכה. או מתיתיהו, מתיתיהו זה כבר יותר מדופלמים, אבל יש חנוכה. בפורים זה לא יקראו לו פורים, עשו ממנו פורים כל השנה, קוראים לו מרדכי. וכן אז הדרך, אישה נולד בחנוכה יהודית, של מעשה יהודית, בפורים אסתר, הדסה. וכן אז זה הדרך, אז כל חג יש לו את השמות שלו ואת הסימנים שלו. זה יום טוב. עכשיו עוד דבר, היה להם שם בטורקיה, קוראים שם רבנו, לאדם, רבנו. שם פרטי, לכן תמצא הרבה פעמים בספרים של חכמי טורקיה, הוא מברך איזה מישהו, רבנו, אומר רבנו, היו קוראים לו רבנו, שירבה, יפרח וירבה, או לא עליכם, אם לא היה לו בנים, כמו היו קוראים פעם, מחלוף. מה זה מחלוף? מי שהיה מת לו הילדים, נולד לו ילד, קורא לו מחלוף. לענו עד הקדוש ברוך הוא החלף הוא נברא של השם יתברך. זה מחלוף. וכן אז הדרך, קורא לו חויטה. יש בלוב, בתוניס, השם דגים, חויטה, חוט, זה דגים, דג, שיפרו וירבו כדגים. וכן אז הדרך, כל מיני שמות כאלה ודומיהם, כמו משפחת צדקה, מאיפה היה צדקה? היה אבי אבות המשפחה לפני 250 שנה, אפילו יותר כבר, יש 270 שנה מאז, מתו לו הילדים, נולד לו הילד הבא, כתב עליו צדקה, שם לו שם בקבוק ואיזה שקית של כסף, שם אותו בשער בית הכנסת. בא השמש עני, מצא אותו, לקח אותו צדקה, גידל אותו אצלו. גדל, נהיה מגיל 10-11, הלך לבית של אבא שלו, אחר כך חזר, צדקה. אז השם הפרטי היה צדקה, משפחת חוסן, אחר כך עשו את זה משפחת צדקה. ככה זה. אז ככה היו קוראים, יש הרבה שמות שהם קוראים להם בשביל שיזכו לאריכות ימים. אצל האשכנזים למשל, יש שם אלתר. מה זה אלתר? אלתר זה ארוך. ביידיש זה ארוך. הרי רוצה, כמו שאומרים, יטוויל עומרו, יאריכו ימיו. אז אומר אלתר. אז לכן אז זה הדרך. גם השם בן ציון, תדעו, עיקרו זה בשביל סגולה שיחיה. כותב הרב חידה, שמעתי מירושלמי, שם ירושלמי, מי שלא מתקיימים לו ילדיו, יקרא לבנו הנולד בן ציון ויחיה. למה? אומר, זה לא בן שלי, זה בן של הקדוש ברוך הוא, בן ציון, בן של ירושלים. אני, הסבא שלי נקרא ציון בגלל זה, כי היו האחיו שנולדו לפניו, היה לו אחד נפתח. אז רבי יוסף חיים אמר לאביו של סבי, יוולד לך בן שיוולד, יקרא לו בן ציון. וחי, ואחר כך נולדו אחריו עוד ילדים, והתקיימו כולם. אז לכן אבי קרא לי על שם אביו, על שם הסבא. אז זה שם בן ציון, ככה זה. יש, היה פעם רב אשכנזי אחד, קרא בשם הגדולים. הרב חידה כותב, דע, שראיתי, שמעתי בשם ירושלמי, שמי שלא מתקיימים בניו, יקרא לבנו הנולד בן ציון ויחיה. שלח לו רב אשכנזי אחד מארצות אירופה. הרב חידה לפני 300 שנה אמר לו, הפכתי את כל התלמוד ירושלמי ולא מצאתי את המאמר הזה. מי זה? למי הוא שלח? היה בירושלים הרב בן ציון כהנקה, היה רב של ירושלים, רב בדין של ירושלים, והוא היה מוציא חוברת המבשר, היה מוציא דברי תורה מכל הרבנים. הרב יוסף חיים היה כותב שם, היה רב שדה חמד כותב שם, אשכנזים, ספרדים, היה עירב אותם ככה ביחד, שיהיה קצת ככה אקשן, ויכוחים, זה מקשה על זה, זה מתרץ על זה, כמו עיתון כזה, להבדיל, עיתון של קדושה, של דברי תורה, יוצא פעם בחודש. והוא היה חכם גדול, מצ'ון קוהנקה, הסתרה את התמונה שלו, איזה דמות מלאך אלוהים. אז שלח לו הרב האשכנזי, שמה, מה זה? אמר לו, אתה טעית, לא התכוון תלמוד ירושלמי. שמעתי בשם ירושלמי, חכם ירושלמי אמר לו את זה. זה לא מופיע בירושלמי. וזה אמת. אז אם כן, יש שמות שקוראים אותם. אז זה למה סיפרתי לכם, היה לנו בישיבה, היה בפורת יוסף, אז היו הגבאים של הישיבה. היה הנהלה של הישיבה, מורכבת מחמישה אנשים, כולם. בראשם היה רב יעקב עדס, גאון גדול היה. ואיתו היה משה פרדו, אחר כך לימים פתח את סמינר אור החיים בבני ברק, והרב היה משפחת שמע, ועוד היה הרב רבנו יום טוב פוליטי. הוא, אתה תראה אותו, תחשוב סתם אדם, מגולח למשעי, והולך עם עניבה, חליפה קצרה, והולך כל היום עם תיק ביד. ילקוט חום היה לו, אתה זוכר משתי סוגרים כאלה, של פעם נהל בית ספר היה הולך עם זה. ככה, היה הולך עם התיק הזה. היה הולך עם התיק, כל הזמן היה בא לישיבה, וכל כך נחמד, וענב, ומדבר כל כך יפה. והוא היה סוחר טקסטיל. הוא היה מטורקיה. היה לו בטורקיה מפעלים, אחר כך פתח פה בירושלים, עד היום, איפה שהשם יצילנו, התשקורת של רשת בית וזה ברוממה, אז זה שמה, תראה כמו איזה בניינים עגולים, קוראים לזה החוטים, עד היום. אני פעם היו, מזמינים אותי לבוא לדבר בכל ישראל, אז הוא בקשר, אומר לו, קח אותו לכל ישראל. אומר לו, איפה? אומר לו, לחוטים. החוטים, עד היום, מה זה חוטים? שמה היה בית חרושת של טקסטיל, שהוא הקים אותו לפני 50 שנה, שיהיה תעסוקה, אז חוטים, היו עושים חוטים של טקסטיל, ומזה אחר כך היו הורגים כל מיני בדים וכל מיני מטרות. אז הוא הקים את זה הכל, והכל מכספו הוא, לא רוצה לקחת מהמדינה ולהעסיק פועלים, שיהיה להם מה להתפרנס. 300 פועלים היה מעסיק. שאני הולך עם התיק הזה, והתיק הזה תמיד היה אותו גודל, לא תגיד, יש תיק, לפעמים הוא מרזה, לפעמים מתרחב, לפי הזה יש שם אוכל, יש שם דולרים, יש שם זה. יום אחד, לא יודע, היה שעת רצון, אחרי כמה שנים, באנו איתו, תגיד רבנו פוליטי, מה יש בתיק הזה? אז לא, לא עסק, לא עסק. בסוף הסכים לגלות, חוץ מכן תכריכים היה לוקח איתו בתיק. מה יש תכריכים האלה? מה תשמע? אני לא יודע, אני פתאום קוראים לי, אני צריך לעלות על המטוס, נוסע לטורקיה, נוסע לאיטליה, נוסע אפילו למצרים היה מגיע, אז הייתה ארץ עוינת. אומר, אם חס ושלום ימות באמצע הדרך. איפה יקברו אותו? שוב שם הצוואה, בתכריכים, כל הסדר שעשו לו. וגם בשביל שלא יקבע ליבי, לפעמים אני נפגש עם שרים ואנשים רמי מעלה בחוץ לארץ, לפני אצל המלך, אצל השר ההוא והשר השני, וככה, וקדימו משתחבים לי, למה הוא מביא תעסוקה, מביא זה, אז מרגיש, אני ואפסי עוד, נתובש את התיק, מנענע אותו, ולק, אל תתבייס לך, עוד מעט הוא ישכב שם, ורק זה יעטוף אותו, לא יהיה לו כלום בעולם הזה. ככה היה. אז הוא סיפר לנו פעם מוסר על מנחה. אמר, תדעו שפעם אחת בחיים זכיתי בתפילת מנחה, ואני, אם אני יודע שיהיה לי קצת עולם הבא, זה בזכות הדבר הזה, אבל אני אספר לכם. מה הסיפור? היה בטורקיה. היה שם מפעל, חנות, משרד. אומר, היו אנשי הצבא, היו מדי פעם מזמינים כל כמה שנים אצלו ציוד לצבא. מדים לחיילים, סמיכות, כל מיני אוהלים, יריעות לאוהלים, כל מיני דברים שצריך, מבדים, מבדים או מטקסטיל, וכל מיני הם ודומיהם. עכשיו ידוע שבכל ארצות המזרח זה שווקים, כמו בעיר העתיקה. סוק אחד של אטליזים, סוק העטרים, שמאי הזה מוכרים לך תבלינים, סוק אחד של צנדלרים, סוק אחד של זגגים. ככה היה בטורקיה, גם כן, הוא היה באיסטנבול, ככה היה זה. יום אחד, בא הקצין של הצבא מטעם הפסנאות, תושבת איתו, לעשות הזמנה, 20,000 לירות טורקיות זה רק הרווח. לא הקרן, הקרן זה 100 וכמה. בא לעשות איתו עסקה. אז הגיש לו את הרשימה ואמר, אני רוצה הצעה. זה פתאום רואה את השעון, עוד חצי שעה, שקיעה, אומר לו, סליחה אדוני, אני חייב ללכת כעת בית הכנסת, פלן מנחה. אתה רוצה, אני בעוד שעה פה, נגמור את העסקה, או תבוא מחר. אמר לו, תראה אדוני, אני נשלחתי מטעם הצבא, אם אני צריך להביא חוזה חתום היום. חבל לך. תתפלא מנחה, תמצא כל מיני דרכים, מתי תתפלא. תתפלא מחר של היום, שלוש פעמים. תתפלא ערבית שתיים, שחרית שלוש, מוסף ארבע. אני יודע מה, לא חסר. עכשיו אם היה מישהו אחר, היה מוצא 1,000 היתרים. המצלצל לאיזה רבי, שיתיר לו. אני פעם יום אחד, תצלצל אליי בטלפון, עכשיו הטלפון שלי כבר לא עובד, תעייף, אני אזכן. היה תצלצל אליי אחד בטלפון, אומר לי, כבוד הרב, שאלתי איזה שאלה, אם זה מותר, זה אסור מהתורה. אמרתי לו, זה אסור. אומר לי, אולי כבוד הרב יכול למצוא לי איזה רב שיגיד שמותר? אמרתי לו, למה? אומר לי, שאלתי כבר 8 רבנים, אמרו לי אסור. אמרתי לו, תהיה לי, אתה מחפש העיר לעזאזל, שילך ממקומך לגיהנם, מישהו שיגיד לך מותר, מה אתה בא לעשות פה, צחוק, מה זה עורך דין? תורה, אסור, אסור, מה אתה שואל שאלות, מה אתה עושה? אז הוא היה יצר הרעיה, בא אומר לו, תשמע, קח את הכסף, תן חצי לצדקה, רבע לאלמנה, וחמישית ליתומים, ותעשה ככה, ותעשה ככה, יש לו כל יצרה, יש לו תירוצים, שערי תירוצים לא ננעלו. אבל הוא אמר לו, לא. אמר לו, תראה, אני הולך לשכן שלך הגוי, אני עושה, אה, בסדר. אני צריך להתפלא מנחה. 20,000 לירות טורקיות, תגיד כמו היום, אני יודע מה, 2 מיליון יורו. סגר את העסק, אומר, והלכתי בלב שמח. אמרתי, עמדתי מול היצר הרע. אז תהיה לו, מה? הלך בית הכנסת, אומר, אמרתי את כל התפילה אותו יום, מילה מילה, למנצח, אני אגיד, תראה, הנה קורח מזמורי הקורא אלוהי זה, אני זוכר את הדיבור שלו, דיבור נחמד כזה, קרא אותו כולו עלינו לשבח, ונשאר בית הכנסת להגיד חוק לישראל, מה שלא השלים בבוקר, תפילת ערבית, חזר, אמרו לו, הוא הלך, כבר רואה אותו יוצא מהשכן, חתם, חוזה חתום, טוב, אמר, מקום אחר ישלח שלומיו, עושה שלום במרומיו. אומר, לא עבר חודשיים, תשמע אותה המשך. פתאום הקצין הזה מגיע, אבל הפעם הגיע בעשר בבוקר. ברור בעיה. אמרו לו, תראה, אני רוצה, צריך הזמנה, הזמנה כפולה. ומה קרה? סטוזמה אומר לו, אל תשאל, זה גנב, נוכל, עשיתי אצלו את ההזמנה, שלח לנו, א', לא עמד בזמנים שכתבתנו לו, בחוזה, שתיים, שלח לנו חומר, הכל מתפורר, סוג דלת, מאיזה מחסנים, מעפן הכל, הכל זה, הכל רכוב, הכל זה לא עליכם, איזה צעקות קיבלתי מהרמטכ"ל, אתה יודע, רמטכ"ל טורקי עם צועק? זה שבע שנים, הבן אדם נהיה חירש מהצעקה שלו, אז תחזור לו השמיעה. והוא צעק עליו איזה צעקות, אומר, ואמר לי, למה לא הלכת לזה היהודי פוליטי שכל פעם מביא לנו את הסחורה שלו, סחורה שלו מצוינת? אומר, עשה לי הזמנה וקיבלתי את הכל גם בכפול. אז זה ניסיון. אחרי אמר, מנחה היא שנוכל עוד אני להישא, במנחה צריך זהירות. שמעשה עם המגיד מדובדן שפעם אחת הגיע לזהו. לאיזו עיירה, היה הולך לשם תמיד, מעיירה לעיירה מסתובב ומדבר איתם במנחה לערבי דברי תורה ומשלים ומושך להם את הלב ומקרב אותם לאבינו שבשמיים. והיה בזמן הגאון מבינה לפני 250 שנה, רבי יעקב קרנץ, ככה ירו. קיצור, יום אחד הגיע לאיזה כפר והיה בקושי, אסף פה אחד פה אחד, והיה מניין, פתאום היו שם איזה קבוצה של משכילים, אלה הרשעים האלה של יושבים במדרחוב, אתם יודעים, משחקים ששבש בכל היום ומקלוצצים על התורה, ויודעים תורה, הם מקלוצצים, המשכילים של פעם. התחילו לריב איתו, לתפקח איתו וכו', טוב, הוא ענה להם על כל שאלה, שלוש תשובות התנאים. בסוף, טוב, הגיע את המנחה, אמר להם, בואו מנחה נתפלל, בואו נתפלל מנחה. אמרו, לא, מנחה לא, 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 אנחנו לא נתפלל מנחה, חו. אבל רגע, רגע, יש לי חידוש להגיד לכם משהו מעניין מאוד, היה פרשת וישלח. אבל אם תגידו, יעקב אבינו שולח, עזים 200, תיישים 20, מלים 30, הפרות 40, הירים 10, וכל זה וכל זה. וולק, איפה כלבים? למה אין כלבים? ואם תאמר, מאיפה כלבים? תראו, בפרשה הקודמת, המדרש אומר בויצא, שיעקב אבינו, היה לו, אתם יודעים כמה צון היה לו? הלבן הרשע בא, ראה שיש לו הרבה צון, יהיה לו ברכה, השאיר לו רק 10 ראשים, שנאמר, ויחלף את משכורתי 10 מונים. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא שלח לו ברכה, 10 אלה התרבו, ויעקב היה פיקח, יודע איך לזה, הגיע 120 ריבו, 1,200,000 ראש, היה לו ליעקב אבינו. ואומר המדרש, והיה לו 369 כלבים שומרים עליהם. אפילו מספר הכלבים רשום במדרש. עכשיו, איפה הכלבים? לא שלח לסב. אומר אלי יעקב, שאסף את כולם הכלבים, שאלו אותו, מה זה? אמר, זה מנחה לסב. אמרו לו, מנחה, אנחנו לא רוצים הכלבים ברחו. ולכן תבין, זה סוד תפילת מנחה, אין כמו תפילת מנחה, תפילה מתקבלת. בפרט בימי החורף, שהיום קצר, צריך האדם לשים לב, פלל כמו שצריך. אנחנו נודה לשם נברך שזיכה אותנו להיות בארץ ישראל, זיכה אותנו להתפלל לפניו 3 תפילות ביום, זכה אותנו לראות את בית המקדש, נראה את הקורבנות, כהנים בעבודתם, לויים בדוכנם, וישראל במעמדם, שירם וזמרם. יהי רצון בפסח הקרוב כבר די, תשע, נהיה בבית המקדש יחד. ותזכירו לי, סיפרנו זה ככה, זה נספר שם חוויות. בעזרת השם נראה את אבותינו הקדושים, השם ימלא משעות טיפכם לטובה. אני רוצה לברך את הגבאים של בית הכנסת, כל תושבי המושב והאזור כולו, שהשם יברך אתכם בכל מילד המתב, תזכו לחיים טובים ומאושרים. יש לנו כאן את הספרים, מי שאין לו אותם רוצה אותם במחיר הקרן, נוכל להשיג אותם אחרי השיעור, והשם ימלא משעות לבכם ולבנו לטובה ולברכה.